ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף כ"ה. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה, סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מראש העמוד. דיבור המתחיל מהמשנה, מלווה בריבית. זה אחד מהרשימה של אנשים הפסולים להעיד ולדון. בשוליים, מימון, יש לנו נושא, וכתבנו מלווה ולווה בריבית, פסולים לדין. הגמרא, אמר רבה, לווה בריבית, פסול לעדות. מי שלקח הלוואה, הוא בהחזר הלוואה הוא אמור להוסיף עוד, כוונה לשלם ריבית, הוא פסול לעדות. גם הלווה, לא רק מי שגובה, המלווה שגובה את הריבית, עובר בלא תעשה, גם הלווה שמשלם את הריבית, הוא עובר בלא תעשה. ולכן, מאחר שמדובר בעבירת ממון, הוא נפסל לעדות. שואלת הגמרא, וענה אתנן מלווה בריבית, אבל המשנה אומרת מלווה בריבית, לא הלווה. הגמרא עונה, מלווה הבא בריבית. זה הכוונה של המשנה, מלווה. זה משמע ששניהם, גם המלווה שגובה את הריבית וגם הלווה שמשלם את הריבית. באו ביניטוס אסידו בי טרי סעדי. על הבן אדם הזה, באו ביניטוס, היו שני עדים שהעידו עליו. אחד אמר, קם ידידי אוזיף בריביתה, בנוכחותי אני ראיתי שהוא היה מלווה בריבית. ואחד אמר, לדידי עוזבי בריביתה, הוא הלווה לי, אני לוויתי ממנו כסף בריבית. פסלי רבה לבר ביניטוס. ורבה, מאחר שיש שני עדים שבר ביניטוס הוא מלווה בריבית, הוא נפסל. שואלת הגמרא, על פי מי נפסל? שני אנשים, אבל אחד מהם העיד על עצמו שהוא לווה בריבית, והרב ההוד יאמר לווה בריבית פסול עדות. אנחנו פתחנו עם המימרה שלו לפני כמה שורות, והבילי, מאחר שהוא פסול עדות, זה משקף על כך שהוא רשע, והתורה אמרה אל תשת רשע עד. אז איך הוא קיבל עדותו של אותו שני או אותו עד שני? אין כאן שני עדים. רבה לטעמי, רבה שקיבל את העדות גם של השני, רבה הוא פשוט לשיטתו. דאמר רבה, אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע. מאחר שאדם נחשב קרוב לעצמו, כמו שאח לא יכול להעיד על אחיו, אדם לא יכול להעיד על עצמו. אז החלק הזה של העדות שהוא עצמו לקח הלוואה בריבית, זה לא נחשב, זה הידיעה הזאת בטל. אבל מה שנשאר שהוא לקח ריבית מבר ביניטוס, זה נשאר. ולכן יש לנו שני עדים על כך שבר ביניטוס הלווה כספים בריבית. ההוא טבחה דשתקח דנפקה טריפתה מיטוטי ידי. היה טבח, הקליז ששם מכרו טריפות, שיצא מתחת ידו טריפות. פסלי רב נחמן ועברי. רב נחמן פסל אותו, ופסל אותו מלהעיד, והעביר אותו מתחום העיסוק שלו. אזל רבי מזיה ותופרי, אותו אדם, אותו טבח, הלך גידי שערו וציפורניו. מה זה שערו? תופרי ציפורניו. סבר רב נחמן לחשורי, זה נראה שאדם עושה פעולות שמראים שהוא חוזר בתשובה, ורב נחמן חשב אולי אפשר להכשיר אותו. אמר לי רבה, דילמה ערו עמי כמערים, אולי זה הערמה כדי לעבוד על הציבור שהוא הופך להיות צדיק ולא כן הדברים. אלא מה הייתה קטה? אז מה אמרו אדם שחטא ורוצה לחזור, מה הוא אמור לעשות? כדרב עידי ברבין, אמר רב עידי ברבין, החשוד על הטריפות אין לו תקנה עד שילך למקום שאין מכירים אותו ויחזיר עבידה בדבר חשוב, או שיוציא טריפה מתחת ידו בדבר חשוב משלו. באופן כללי הוא צריך להראות שהוא כבר לא חומד ממון, והוא יכול להצליח בכך אם הוא ילך למקום שלא מכירים אותו, שאז אין פה חשש שהוא מנסה לעשות רושם על הציבור להרים עליהם, וגם אם הוא ימצא אבידה יחזיר את זה, מראה שהוא לא חומד ממון, לא משאיר את זה לעצמו. אם הוא ממשיך לעבוד עם בשר, שהוא יזרוק בשר בטענה שזו טריפה, שוב זה מראה שהוא עזב את דרכו הישן וחזר בתשובה. ורש"י אומר, אם הוא עושה את הדברים האלו, אז ודאי הדרבה מחמדת ממון. אנחנו נמשיך בגמרא עם עוד פסולי עדות ומפריחי יונים. גם זה היה ברשימה של הפסולים לעדות. מהי מפריחי יונים? אחא תרגומה, פה הסבירו, נקיל לזה מרוצי עופות. אי תקדמי יונח ליון, אם היונה שלך יעוף יגיע לנקודת הסיום לפני היונה שלי, אני אתן לך כך וכך כסף. רב חמא בר שי אמר ארא. ארא זה מצב שאדם נגיד אילף את היונה שלו, את האוף שלו, למשוך יונים אחרים ממקומם. ככה שאומר ארא, מביא מילה לועזי, הוא כותב מלומד להביא יונים ממקומן לבית בעלים על כוחן, ויש בהן גזל, בזה שהוא מושך עופות אחרים לבוא אל הבעלים האלו, יש כאן בעיה של גזל. הגמרא ממשיכה, מן דאמר, הגישה הראשונה היא תקדמי יונח ליון, מה הייתה אם לא אמר ארא? אמר לך ארא, הבעיה שמה זה לא נגיד גזל ממש שבעקבותיו אפשר לפסול את הבן אדם על פי הפסוק אל תשת רשע עד חמאס מפני דרכי שלום בעלמה. על מה מדובר בערה? העוף, בוא נגיד העוף שלי הוא מלומד לפתות עופות אחרים לבוא אליי, אבל איזו עופות מדובר? אז רש"י פה הוא מסביר, מפני דרכי שלום לתניה, יוני שובח ויוני עלייה יש בהן גזל מפני דרכי שלום, ולא גזל גמור, דלא זכה בהן בעל השובח, דממילא קעתו ורבו להתם. איש בן אדם שהקים שובח. העופות שנמצאו בתוך השובח הן לא עופות של בעל השובח באופן ממשי. העופות באים מכל מיני מקומות ונוחתים בעל שובח וגדלים שם ועפים משם. אז כל הבעלות של בעל השובח על אותם עופות זה לא בעלות ממש, ומי שלוקח ממנו את העוף זה לא גזל גמור כמו שרש אמר. נחזור לגמרא. מאחר שערה זה רק מפני דרכי שלום אבל לא גזל גמור, אז זה לא מספיק חמור לפסול את הבן אדם. ומה זה אמר ערה? מה הייתה מלואה? אמר אי תקדמי יונח ליון מרוץ והימורים, אמר לך היינו משחיק בקוביה. הרעיון של תקדמי יונח ליון זה אותו רעיון של המשחק קוביה. שוב, עניין של משחק והימור, ואם אני אם אני מנצח אתה תשלם לי. אז אם מאחר שנרשם כבר כפסול עדות משחק בקוביה, אין צורך לעוד דוגמה. וידך, אז איך הוא עמד אמר שמהפכי יונה זה באמת עוד דוגמה? אז למה צריך עוד דוגמה לפי השיטה הזאת, שיטה ראשונה של פירוש מהפכי יונים? כבר כתוב משחק בקוביה. הגמרא עונה, תשימו לב, יש לנו פה נקודה ארוכה, זה ממשיך עד שורה חמישית בעמוד ב'. וידך תנא עיד הכוונה, מה אני אמר, אי תקדמי יונח ליון, אני אשלם לך. שתי דוגמאות, תנא תולה בדעת עצמו, זה המשחק בקוביה, שהוא משתלט לגמרי על המשחק. אני לא יודע איך בדיוק מהם הוראות המשחק של משחק בקוביה, אבל זה דבר שתלוי בפעולות שלו עצמו. אז זה תולה בדעת עצמו, ותנה תולה בדעת יונו. הניצחון שם הוא לא לגמרי משתלט את זה, זה העוף שלו. אם הוא מנצח במרוץ אז הוא אז התשלום מגיע לו, אבל זה לא הוא עצמו. הוא צריכה והוא צריכים את שתי הדוגמאות. דעי תנה תולה בדעת עצמו, הטעם הוא דלא גמר ומתני. שם אני יכול להבין למה הוא פסול עדות, כי מי שמפסיד במשחק כזה הוא לא חשב שהוא לא נכנס למשחק עם המחשבה שהוא יפסיד. הוא נכנס למשחק הזה בהבנה או בהרגשה שהוא מנצח, שהוא ינצח. הוא לא לקח בחשבון, לא היה ספק, נגיד, לא היה ספק בדעתו שהוא יפסיד. אז לכן מי ש מנצח הוא לוקח כסף מאדם שלא התכוון בשלם, כי הוא לא לקח בחשבון בכלל שהוא יפסיד. אז מי ש עסוק במשחקים כאלו ולוקח כסף מהמפסידים, אז הוא לוקח כסף שלא מגיע לו, זה סוג של גזל. זה עוד פעם נקרא את המילים, הטעם בעניין של המשחק משחקי בקוביה, מאחר שזה תולה בדעת עצמו, הטעם הוא דלא גומר מקני. אותו שמפסיד הוא לא גומר בדעתו, הוא מקנה למנצח את הכסף. דאמר, הוא חושב, קים, אנחנו ממשיכים בראש עמוד ב', קים לי בנפשי דיאדנה תפי. רשי למעלה אומר קים לי בנפשי ולא הייתה ספקה בידו ותהותו, ושתהות שהוא מפסיד, וכי עתני שהוא יתנה. הוא אומר אם אתה אם היונה שלך אם אתה תנצח בקוביות ואז אני משלם לך, הוא אומר זה נחשב תנאי, אם אתה מנצח אני אשלם לך. כשהוא אמר את זה עדיין דהו ניצח עתני, הוא לא חשב לדקה שהוא יפסיד, הוא חשב שהוא ינצח, ולא גמר ויתני. והוא לא גומר בדעתו לשלם לשני. אבל, תולה בדעת יונו, ספק הוא בידו, היא ניצח. ואפילו האחי, עתני מספקה, ילקח גמר ומתני. קיים ספק בראשו, שאולי היונה שלו לא ינצח. אז מאחר שכבר מראש הוא בספק, והוא אומר, אם אני מפסיד, אני אשלם לך, הוא אומר את זה בלב שלם, בדעת צולה, בגמר דעת. ולכן, זה שמקבל את הכסף, הוא לא מקבל כסף בעייתי. נמשיך בגמרא. אז לכן, מה אמרנו? שאם מלמדים משחק בקוביה, שהוא פסול, לא הייתי יודע שמפריחי יונה יהיה פסול. והיא טענתו לבדעת יונו, תאמר שהוא פסול. אם הייתי מלמד רק הדוגמה הזאת, תאמר כי הבעל העוף אומר בנקשתה ימילתה ונה ידענה לנקושי תווי. איך העוף? מה מזרז את העוף לעוף? אין, הוא רשי כותב פה בשורה רביעית שיש לו דפין של עץ מנקשים זו לזו, והיונה שומעת קולן ומכירת שבעלה מזרזה. הנה העוף חכם, הוא ממהרת לעוף. ומאחר שכך עובד המפריחי יונים, בעל העוף הוא משוכנע שהוא הכי הכי טוב בהקשת דפי העץ, השני לא כמוני, אז הוא לא חשב לדקה שהוא יפסיד. אז שוב פעם, כשהוא התנה שאם אתה תנצח אני אשלם לך, לא חשב באמת שהוא יצטרף לשלם. ולכן הוא, מי שלוקח כסף במפריחי יונים, הוא לוקח כסף שלא היה צריך לקחת, כי הוא לא התכוון לתת לו. אבל תולה בדעת עצמו, אין מה לא, אין אותו שיקול, אין אותו מיומנות במשחק בקוביה. אז לכן שהוא יתנה שאם אתה תנצח אני אשלם לך, אז הוא מבין מראש שהיה איזה ספק שאולי הוא יפסיד, וגם הוא מקני. לכן לא הייתי יודע שהוא גם כן פסול. צריכה, לכן צריכים ללמד את שתי הדוגמאות האלו מטבעי. מעלים קושיה, תשימו לב, קושיה די ארוכה, הוא כולל מקור תנאי ארוך. בתוך המקור הזה יש לנו מעוינים, ובצד בשוליים תחת הכותר מבנה כתבנו ארבע הפסולים במשנה. יהיה פה במעוין ראשון מבליט המשחק בגוביה, עוד כמה שורות אתם רואים עד מעוין הבא מרווה בריבית, אחר כך מפריחי יונים, אחר כך סוחרי שביעית, ויש גם פס כפול לאורך כל המקור הזה. וכתבנו איך כל אחד יכול לחזור בתשובה. יש הרבה עניינים פה במקור הזה. מה שחשוב לנו, הרי אנחנו כעת בסוגיה שמבררת מה פירוש מפריחי יונים. וראינו שני פירושים. ראינו תחרות יונים וגם ראינו ערה. הקושיה פה מכוונת נגד מאן דאמר שמפריחי יונים זה ערה. ומה בסיס הקושיה? בתוך המקור הזה מוזכר מפריחי יונים. שוב פעם, על מפריחי יונים יש שני פירושים, כבר ראינו. אבל בנוסף לזה, המקור הזה אומר שהבעיה של מפריחי יונים זה לא מוגבל ליונים. גם אצל בהמה שייך אותו בעיה. אז אם אנחנו אם אנחנו צריכים לחשוב על מה זה מפריחי יונים, דבר אחד, מפריחי יונים זה דבר ששייך גם אצל בהמה. אז אם אתה אומר שמפריחי יונים זה עניין של מרוץ, אז כולנו מכירים מרוץ סוסים, יש אפילו מרוץ כלבים. אז העניין הזה של מרוץ שייך גם אצל בהמה. אז לכן מה שמובא במקום מפריחי יונים זה שייך גם אצל בהמה, זה טוב לשיטה שמפריחי יונים זה עניין של אי תקדום יונח ליון. אבל אם אתה אומר שמפריחי יונים זה עניין של ערה, אנחנו מכירים עופות שכן יכולים למשוך עופות אחרים, אבל בהמה, זה לא שייך לפי הקושיה. הגמרא תענה אחר כך שגם אצל בהמות שייך דבר כזה, ובזה אנחנו דוחים את הקושיה, ונשאר שני הפירושים על מה זה מפריחי יונים. טוב, אמרנו את מהלך הגמרא בעל פה, נחזור כעת לגמרא בלי צורך להדגיש את שאר הפרטים, מאחר שאנחנו רוצים להדגיש פה את הקושיה עצמה. מיטיבי, המשחק בקוביה הוא מהפסולי עדות. אלו הן המשחקים בפספסים ולא פספסים בלבד, אמרו, אלא אפילו קליפי אגוזים וקליפי רימונים. רש"י מביא כמה שמות לועזיות למשחקים האלו. פספסים זה שברי עצים, קליפי אגוזים מובן מאליו, והדברים האלו הם, נקרא לזה באופן כלי, סוגים שונים של משחקי הימור, והתשלום הכסף, מי שלוקח את הכסף הזה לוקח את זה בלי שהנותן נותן בלב שלם. אז לכן משחק בקוביה וגם כל הדוגמאות הנוספות אלו פסולים לדין. ואימתי חזרתן, איך הם יכולים לחזור בתשובה? משישברו את פספסיהן ויחזרו בהן חזרה גמורה. ואפילו יש גרסה שלנו בחינם, לא אבדי, לא משחקים בזה סתם בלי כסף. יש עוד גרסה אפילו לנחרים לא אבדי, סימן שהוא עזב את זה לגמרי. מלווה בריבית, אחד המלווה ואחד הלווה, שניהם פסולים לעדות. ואם אתה חזרתן, מי שיקראו את שטריהן ויחזו בהן חזרה גמורה, אפילו לנוכרי לא מוסי, אפילו לאינו יהודי שמן הדין מותר לקחת ריבית מאינו יהודי, אבל פה מאחר שמדובר שאדם שנכשל בעבירה הזאת, הוא לא ילווה לנוכי, אפילו לנוכי, בריבית. ואז זה מראה שהוא עזב את חמדת ממון לגמרי. ומפריחי יונים, אלו שממרים את היונים בכוכבית בצד, כתוב פירוש מלשון מורה, ממרים מלשון מורה, כלומר מלמדים אותו לפרוח, להקדים ליונים אחרים. אז המפריחי יונים, אלו שממרים את היונים, ולא יונים בלבד אמרו, אלא אפילו בהמה, חיה ועוף. ואימתי חזרתן, מי שישברו את פגמיהם. פגמיהם הם הדפים שהזכרנו מקודם שהיו מנקשים זה על זה, ראינו את זה ברש"י בשורה רביעית. אז מתי חזרתן בתשובה? שהם שוברים אותם דפים. הגמרא ממשיכה, ודאפילו, מה הכוונה ויחזו בהם בחזרה גמורה? דאפילו במדבר נמי לא עבדי. רש"י כותב, אפילו במדבר זה לא שכיחי יונים ביישוב. והי פירושה לישנה דארה נקילה ולא מגוף הדברייתא היא. מה שהסברנו עכשיו זה לא על פי מה שכתוב בפירוש בברייתא. וללישנה דאי תקדמה יונה אחליון איכא לפושי הי חזרה גמורה, ואפילו בחינם נמי לא עבדו, כי דפרישית גבי קוביה. וכעת אני הייתי רוצה להדגיש את הסבר הזה, כי בסופו של דבר הקושיה היא נגד המן דאמר ערא, אבל לכן כעת התפיסה היא שמפריחי יונים זה עניין של אוף אחד מקדים את השני, אז לכן הגיוסה שאפילו במדבר לא אהבתי פחות שייך, אלא שאפילו בחינם לא אהבתי, זה פירוש יותר שייך. ולכן רש"י מציין ש שהפירוש הזה אפילו במדבר נמי לא אהבתי הוא לא מגופה דברייתא. סוחרי שביעית אלו, אנחנו ממשיכים בגמרא, סוחרי שביעית אלו שנוסעים ונותנים בפירות שביעית, ואם אתה חזרתן מי שתגיע שביעית אחרת ויבדלו ששביעית הבאה עוד שבע שנים, הם מפסיקים, הם מתבדלים שלא יישאו ויתנו בפירותיהן, והם יפקירו כמו שצריך את השטחי גידול שלהם לעניים. ואמר רבי נחמיה, לא חזרת דברים בלבד אמרו, אלא חזרת ממון. לא מספיק שאדם אומר אני לא אמשיך בזה, אלא צריך להיות חזרה הניכרת. כיצד? אומר, אני פלוני ופלוני כינסתי 200 זוז בפירות שביעית, והרי הם נתונים במתנה לעניים. קטני מיית בהמה, במקור הזה ראינו במפריחי יונים שגם בהמה שייך באותו פעולה. בישלם אלמן יאמר אי תקדמי יונח ליון, היינו דמשכחת לה בהמה. אם אנחנו נפרש מפריחי יונים עניין של מירוץ, אז מוצאים מירוץ גם אצל בהמות. רש"י כותב אפשר שמלמדם לרוץ כשתשמע קולו. אלא נמשיך הגמרא, למה דאמר ערא, מה זה מפריחי יונים? שהעוף מלומד למשוך עופות אחרים, משובחים של אחרים איתו, והמה בת אחי אי, מה זה שייך פעולה כזאת אצל בהמה שהיא תביא בהמות? רש"י כותב בת אחי שתביא בהמות הבר לביתה אמה, ולא ירדפו החיות, הבהמה לא תצליח למשוך בהמות בר, כמו שאמרנו מקודם על העופות שהם לא בדיוק שייכים לאותו בעל הבית, אז גם בהמות האלו הם לא בדיוק שייכים למישהו, זה בהמות הבר. האם זה שייך אצל בהמות? הגמרא עונה, אין בשור הבר, וכמה דבר שור הבר מן בהמה הוא, אותו בעל חי שור הבר, יש מחלוקת אם הוא בגדר בהמה או בגדר חיה. אז אם אנחנו נגדיר שור הבר כבהמה, אז הוא זה שמוזכר בברייתא אפילו בהמה. וכאן הגמרא מביא את המקור שיש בו מחלוקת איך מגדירים שור הבר, אבל מה שחשוב לנו, שור הבר זה סוג של בעל חי שאפשר לאלף אותו, ללמד אותו, להביא איתו עוד בהמות מביברין. ביברין הם מקומות מגודרות שיש בהם כל מיני בעלי חיים, וזה שוב פעם עניין של כמו אצל השובחים, מה שנמצא בתוך הביברים האלו זה יהיה בעיה של גזר מפני דרכי שלום, שלא לעשות את זה כי זה יכול לקומם את הבעלים, אבל הם לא בעלים ממש. אנחנו עוד מעט נחזור על הנקודה הזאת דרך הרש"י, אבל קודם נקרא את המקור ששור הבר, יש דעה שזה מין בהמה, תתנן שור הבר מין בהמה הוא, רבי יוסי אומר מין חיה. יש נפקא מינה שלא כל כך קשור לסוגייתנו, נפקא מינה כתוצאה מאיך אתה מגדיר את השור הבר. אם אתה מגדיר אותו כבהמה, אז החלק שנקרא חילב, חילב של הבהמה חלב אסור. אבל אם אתה מגדיר אותו כחיה, הדין הוא שחלב של חיה מותר. כמובן דם של בעלי חיים האלו, בין אם זה בהמה בין אם זה חיה, דם אסור, אבל חלב יש חילוק. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נפנה שוב פעם לשוליים. נושא סלש מבנה, כתבנו חכמים הוסיפו פסולים לדין שלא פסלום מעיקרה. במילים אחרות, רק עם הזמן הוסיפו אותם. הרשימה המקורית לא הכילה את האנשים האלו. בתחום הסימונים יש לנו פפיון וגם מספור אחד, ועוד בשורות הרחבות מספר שניים, שתי רשימות של פסולים חדשים. שימוש במשולש הוא פירוט כל אחד. אז אם למשל אחרי הפפיון מספר אחד רואים שהוסיפו עליהן הגזלים והחמצנים, המשולש הראשון מבליט גזלן, משולש השני שורה ראשונה ברחבות רואים החמצנים. יש גם שימוש בצורת בית באופן הפוך. זאת אומרת, פעם למעלה, פעם למטה. למעלה עם השפיץ, הגג של הבית למעלה, מעיקרה למה לא פסלום. כשזה יתפך, זה מה ראו חכמים אחר כך לפסול אותם. נחזור כעת לגמרא עצמה. תנא, הוסיפו עליהן, זאת אומרת הוסיפו על רשימת הפסולים לדין, הגזלנים והחמסנים. שורת הגמרא, הגזלן דאורייתא הוא. מה צורך לחכמים להוסיף לרשימה איזושהי החלטה רבנית בזמן שהתורה עצמה אוסרת גזלן מלהיות פעיל בדין? הפסוק כבר אומר לנו אל תשית רשע עד חמס. הגמרא עונה, לא נצריכה מה שהוסיפו הרבנן אלא למציאת חירש שוטה וקטן. מי שחוטף מחירש שוטה וקטן מה שהוא אותם אנשים מצאו, הוא נחשב הגזלן ברשימה הזאת. אבל אמרנו שזה רק הוספה. בהתחלה לא היינו מגדירים מי שחוטף מציאות הקטן הוא נחשב גזלן. מעיקרה סבור מציאת חירש שוטה וקטן לא שכיחה. אינמי מפני דרכי שלום בעלמה. מה חשבו בהתחלה? שהתופעה בכלל של אלו החירש שוטה וקטן שמוצאים משהו, זה דבר שהוא לא בשגרה. ועכשיו בא אדם וחוטף מהם דבר שהוא לא בשגרה מראש, אין צורך לחכמים לגזור. אמנם רש"י לא מציין את זה באופן מפורש, אבל יש כלל שרק על מילתא דשכיחא גזרו בי רבנן. דבר שלא שכיח, דבר שהוא אקראי בעלמא, חכמים לא גזרו. אז לכן זה היה המחשבה הראשוני, למה לא כללו כאלו שחוטפים מציאות חירש שוטה וקטן. עוד הסבר למה בהתחלה לא נכללו אלו שחוטפים מקטן מציאות, כי הבעלות של הקטן על אותה מציאה היא לא בעלות גמורה. זה שאנחנו אומרים אל תיקח מהם מה שהם מצאו, זה רק כדי למנוע ויכוחים, למנוע מתח בין אבא של הקטן וזה שחוטף ממנו. זה נקרא מפני דרכי שלום. עכשיו, אז אם כל הבעלות של החירש שוטה וקטן על המציאה הוא נחשב מפני דרכי שלום, לכן זה לא בגדר גזל ממש, לכן לא גזרו לפסול אנשים כאלה שחוטפים מהם. אבל מה? כיוון, ממשיך הגמרא, דחזו.
דסוף סוף ממנו הוא דקשקתי, מאחר שהתבוננו בדבר וראו שהם עוברים על תקנות חכמים בגלל חמדת ממון, אז פסלינו רבנן. ורשי מוסיף פה, פסלינו דחשידי, אנשים כאלו, מי שמוכן לחטוף מציאת חירש, הוא חשוד למשקל אגרה ועשודי שקרה. הוא גם מסוגל לקחת תשלום ולהעיד שקר. מאחר שכל כולו חומד ממון, אז גם הוא יחמוד תשלום להעיד שקר. וזה הסיבה שפסלו אותם. ממשיך הגמרא, חמסנין, זה, מה זה חמסן קודם כל? זה אדם שחוטף פריט מבעל הבית, אבל הוא גם זורק לו כסף. הוא נותן כסף לבעל הבית שלא ברצונו. הבן אדם, הבעלים של החפץ לא רוצה למכור. בכל זאת, הוא, החמסן, הוא חוטף וגם משלם. מעיקרה סבור דמי כיהיב הקראי באמהו. חשבו בהתחלה למה לא כללו חמסנים ברשימה של פסולי דין, בגלל שסוף כל סוף הבן אדם משלם, וגם התופעה היא אקראי, לא דבר בשגרה. אז כפי שאמרנו מקודם, לא גוזרים לפסול דברים שהם לא שכיחים. אבל כיוון דחזו דקחתי, רואים פה את הבית שמתפך, מה זה ההסבר, מה שהיה בהמשך, למה כן פסלו אותם? כיוון שראו שמה שהם אנשים שחוטפים, ורשי פה כותב כיוון דחזו דחתפי ושקלי ולוקחים, כלומר דאפילו דמי כיאבי, למרות שהם משלמים כסף, עתי לידי גזלנות, זה יבוא לידי גזלנות, כלומר שהיה קשה לבעלים למכור, ובעל כוחן חוטפים וזורקים המעות לפניהם. כאילו משלב הזה לגזל גמור לא רחוק, לכן פסלו גם חמסנים, גזו בהור הבנן. תנה, עוד פפיון, זה עוד רשימה של תוספת פסולים לדין. עוד הוסיפו עליהן הרועים, הגבאים והמוכסים. רשי כותב גבאים ממונים שהם מדם המלך לגבות מס ומנת המלך וקרגה והעונונה מישראל חבריהן. אז הגבאים הם כאלו שגובים מס עבור השלטונות. כל אחד מהם בהתחלה לא היו ברשימה של פסולי דין, ורק אחר כך הוסיפו אותם. רואים, אתם שמתם לב, עוד פעם משולש, הבלטת כל אחד מהדוגמאות ברשימה. ומעיקרה סבור, אגב ולא הסברנו פה, זה מסכת בבא קמא, הרחבנו על זה, מה הבעיה בעניין רואים. אז הבעיה שיכול להיות שהם נותנים לבהמות לראות בשדות אחרים, שדות פרטיים שאינם, שאין רשות להיכנס אליהם. אז רואים מעיקרה סבור אקראי בעל מהו, שוב פעם דבר שלא בשגרה, מה ש בלשון רשי, מה שהבהמה נכנסת לשדות של אחרים רואה, אקראי הוא, ואין הרועה מתכוון לכך. טוב, זה מה שהיה המחשבה בהתחלה. כיוון ממשיכה גמר, כיוון דחזו דכמכבני ושדו לכתחילה, אחר שראו שהרועים דווקא מכוונים הבהמות לראות בשדות אחרים ושולחים אותם לכתחילה, גזרו בהור רבנן. הרי זה ברור שזה סוג של גזל, סוג של, אני אומר, כי הרי כל הפסולים האלו הם פסולים מדרבנן, ובכל זאת הם נפסלו לדין. הגבאים והמוכסים, מוכסים מוכס, מי שגובה מכס. מעיקרה סבור מי דקיצלו כשקלי. התחלה לא נפסלו אנשים שעובדי שלטון לגביית מיסים שהמחשבה הייתה שהם גובים מה שקצוב. זאת אומרת, מה שיש, יש סכום שכל אחד חייב לשלם, אז חשוב שהם גובים מה שאנשים חייבים לשלם, מה שקצוץ. כיוון דחזו דקה שקלי יתרה, פסלינו. אבל אחר כך, באחר התבוננות, שמו לב שהם גובים יותר מן הקצבה. אז לוקחים יותר ממה שצריכים לקחת, פסלינו. לפני שנתקדם, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. הדגשנו את השם רבה, רבה אחד רואה בהמה דקה ואחד רואה בהמה גסה, פסולין להעיד. בהמשך אנחנו נראה נושא חדש שנגיע לשם בעזרת השם לציין. הגמרא, אמר רבה, נשים לב אגב שיש פה א', בשוע הבא יהיה עוד מימרה של רבה שמהווה קושיה מה שהוא אומר פה, לציין אותו כבית. אמר רבה, רואה שאמרו שהוא פסול להעיד, אחד רואה בהמה דקה כמו עיזים, כבשים, ואחד רואה בהמה גסה כמו פרות. שואלת הגמרא, ומי אמר רבה הכי שרואה בהמה גסה פסול? ואמר רבה, רואה בהמה דקה בארץ ישראל פסולים, בחוץ לארץ כשרים, רואה בהמה גסה אפילו בארץ ישראל כשרים. אז אנחנו קיבקבנו, רצינו להדגיש את הדין של בהמה גסה. למעלה הוא אומר שאחד רואה בהמה גסה הוא פסול העיד, כאן הוא אומר שהוא רואה בהמה גסה אפילו בארץ ישראל, שהשדות הם בבעלות יהודי, כשרים, אתם רואים כשרים להעיד. הגמרא עונה, ההוא במגדלים אתמר. ההוא הכוונה, מה שמופיע ברבה ב' שמכשיר בעניין בהמה דקה, לא מדובר שהם רועים בהמות דקות, אלא הם מגדלים בהמות דקות. יש פה כמה נקודות ברשי. אמרנו בארץ ישראל, חמירי תפי, העיסוק ברועי בהמה בארץ ישראל יותר בעייתי משום יישוב ארץ ישראל, שמחסלים, שבעלי חיים אוכלים, מחסלים שדות שבו מגדלים צמחים בארץ ישראל, זה פוגע ביישוב ארץ ישראל. אני מבין הכוונה פה שיש הגדרה בסיסי של גזל ממון, ומעבר לזה בעניין ארץ ישראל זה גם פוגע במטרה שלנו ליישב ארץ ישראל, שזה כבר שיקול מעבר לשיקול כספי גרידה. הגמרא תרוצה מה שרבה אומר בבית שרואה בהם הגסה אפילו בארץ הקשירים, זה בעניין מגדלי בהמות. וכאן רשי, מגדלים יתמר שמגדלים אותם בבתיהם, ואפילו הכי בארץ ישראל פסולים מגדלי בהמה דקה כמו כבשים ועיזים, דוידה משמתה וראתה לתוך השדות. קשה לשמור על עיזים וכבשים, הם משתמטים ובורחים ורצים לשדות של אחרים, אבל גסה לא משתמטה ואפשר לנוטרה, אפשר לשמור עליו. אבל רואה, כאן ההבדל בין מגדל לרואה, שמראן בחוץ באפר של יישוב, זאת אומרת בחוץ בשדות, אפילו בהמה גסה, מי שרואה בהמה גסה בניגוד למגדל פסול, שנכנסת בשדה של אחרים. נחזור לגמרא, הכי נמי מסתברא, מה? ש, ורשי מפרש, דרואה בהמה גסה פסול. מדקתני, המשנה הזכירה את ליאל, נאמנים עליי שלושה רואי בקר. אדם שרוצה לקבל על עצמו הפסיקה של אנשים שאחרת הם פסולים, לדוגמה, מי שאומר נאמנים עליי שלושה רואי בקר, בקר זה בהמה גסה. עכשיו, ואם הוא לא קיבל על עצמו פסיקתם של אותם שלושה רואים, הם זה לא אמין, זה לא נאמן. אז שוב פעם, נאמן עליי שלושה רואי בקר. אנחנו כאן רוצים רק להדגיש שמדובר פה על הווה אמינא קבלת מילותיהם בעניין עידותם. מי לאו לעידות, אז זה מבסס את מה שרבא אמר, שרואה בהמה גסה פסול להעיד. אז וכאן רואים שאם אותו בעל דין לא קיביל עליו המילה של הרואה בקר, הם לא יכולים להעיד. אז יש סיוע לרבא, לא לדינה. המקור זה יכול להיות בסיס לפסול אותם להיות דיינים, אבל לא לפסול אותם מלהעיד. ורשי כותב בשורה שנייה מתחת לגמרא, לא לדינה, דלדינה מודינה דפסולים, משום דלא גמירי דינה, הם עמי הארץ, הם לא מלומדים בדין, לכן הם לא יכולים לתפקד כדיינים. אבל בתור עדים לא רואים פה פסול. די כאן, עמי ממשיכה הגמרא, שהתשובה הזאת שמדובר פה לדין, זה מדויק. מדויק במילים, דקתני, שלושה רואי בקר. היא לעדות שלושה למלי. אם מדובר בעדות, התחום שרבא דיבר עליו, מה העניין של שלושה? בעדות שניים מספיק. אלא מהי? לדינה. אז מה אתה רוצה לומר? שהמקור הזה של שלושה רואי בקר, מדובר בתור דיינים. מה עירייה שלושה רואי בקר? הרבה התלטה דלו גמרי דינה נמי. למה יש במקור הזה הדוגמה של רואי בקר? אם רואי בקר פשוט הם אנשים שהם אינם מלומדים בדין, אז כל שלושה שאינם מלומדים בדין הם פסולים לדון, ורק אם תקבל על עצמה מילותיהם אז זה תופס. אז גם אז בנקודה הזאת אנחנו מעלים קושיה על התשובה, נגיד התשובה ההגנתית לטובת רבא. הגמרא עונה, לא, התשובה שאמרנו לטובת רבא זה קיים. הכי כמה אפילו הני דלא שכיחי ביישוב. השימוש בדוגמה של רואי בקר, יש בזה חידוש, שאפילו אנשים כאלו שהם ממש לא מלומדים, הם לא שכיחים ביישוב, במקומות מיושבים ששם אנשים לפחות לומדים הלכות, לומדים תורה, אפילו כאלו שהם מאוד מרוחקים מידיעות, האם הבעלי דין קיבלו עליהם את פסקי דינם של שלושה רואי בקר, זה תופס ולא יכולים לחזור בו. אז רק לסכם, רבא פתח את הקטע הזה בהלכה שכשמדובר ברועים, בין אם זה רועי בהמה דקה או בהמה גסה, הוא פסול להעיד. בסופו של דבר, נכון, רועים הם פסולים, אבל כשמדובר במגדלי בהמה גסה, זה כבר סיפור אחר. אנחנו נמשיך בגמרא. לפני שנתקדם, שוב פעם נסתכל בשוליים תחת הנושא רבי יהודה. סתם רואה פסול, סתם גבאי כשר. הגמרא, אמר רב יהודה, סתם רואה. הכוונה לאדם שהוא רואה בהמות, ועדיין אנחנו לא ראינו אותו מכניס בהמותיו לשדות אחרים. בכל זאת, רב יהודה קובע, סתם רואה, פסול. סתם גבאי כשר. מה זאת אומרת? שעד שנשמע שהוא לוקח יותר מן הקצבה, עד אז כשר. אבוה דרבי זירה עבד גביותה תלי שר שנים. מה זה, במה הוא עסק? אז הרבינו חנני בדף חבב עמוד א' מסביר שהוא היה סתם גבאי. הוא גבה מיסים עבור השלטונות במשך 13 שנה. כי הבאתי ריש נערה למטה, כשהגיע, נקרא לזה ריש נערה, נקרא לו הממונה עליו, שהוא בא לאסוף, לגבות את הכספים שאותו גבאי גבה מהציבור. לעניות דעתי, ריש נערה הוא נציג שלטוני. למה קוראים לו ריש נערה? יכול להיות שיש איזה, רואים בגמרות אחרות אנשים שגובים תשלומים עבור חציית נהר, אם זה נוגע לפה כן או לא, הרשי לא מרחיב על זה. רק שרשי אומר בשתי שורות מהסוף, הוא מגדיר אותו שהוא שר העיר. נחזור לגמרא. אז כשאותו ריש נערה היה מגיע לעיר, כי הווה חזי רבנן, כשאבוה דרבי זירא פגש ברחובות באותו זמן שאותו ריש נערה, אותו שר היה מגיע, אמר להו רבי זירא היה אומר לתלמידי חכמים, לך עמי בא בחדרך. כי הווה חזי איניש דמטה, שהוא ראה יהודים תושבי העיר, הוא היה אומר, אותו אבו דרבי זירא היה אומר, ריש נערה אתה למטה, ועידנה נחיס אבא לפום ברא, וברא לפום אבא. אותו שר בא היום לעיר, והיום הוא, עכשיו יש תרגום מילולי, נחיס לשון ישחוט, אבא ישחוט, נחיס אבא לפום ברא, ישחוט את האב לפני הבן, כלומר רש"י אומר יגבה מהם ממון. זאת אומרת שבביטוי שלו נחיס אבא לפום ברא, האבא ישחט בפני הבן והבן ישחט בפני האב, מדובר פה על גביית ממון. אז מה אבו דרבי זירא, מה הוא ניסה לעשות? הוא ניסה להבריח אותם מרחובות העיר, כדי שבזמן שאותו שר בא, הוא רואה שאין תושבים, המקום ריק מאוכלוסייה, ואז הוא יקיל מעליהם הגביעות, כי הן מלגבות. רשי מסביר את זה, ואנחנו נקרא ביחד את הרשי שלוש שורות מהסוף. המלאך אמר, לך עמי בא בחדרך, דלא נחזינה בך ריש נערה, שהוא שר עיר, ורואה שרבים יושבי, ורואה, אם לא תחביאו את עצמכם, אז הוא רואה שרבים יושבי העיר, ושואב ממון הרבה לכל שנה. והוא היה מקיל עליהם המס, ומדחה את שר עיר, לומר שיושבי המועטים, ואין ממי לגבות. מה שרואים בסיפור הזה, את ההתייחסות השונה שהעניק עבוד רבי זירא לתלמידי חכמים מצד אחד, ולשאר התושבים מצד שני. אבל בכל זאת, כוונותיו היה להקל כובד המס מעל התושבים. אנחנו נתקדם לראש דף חבב, אחרי שהוא דירבן אותם כמו שראינו, ומגניזו כולי עלמא, וכולם התחברו. עכשיו גניזה, כי עתי כשסופו של דבר בא הריש נערה, אמר לי אבו דרבי זרע היה אומר לו, ממן נברי, ממי אגבה? אתה באת לפה לקחת את הכספים שנגבו, אבל פשוט אין ממי לגבות. כי ניחא נפשי, כשנפטר, עוד לפני שהוא נפטר, אותו אבו דרבי זרע אמר לי, הוא ציווה, שקולו תלי שר מאי, קחו 13 מאות, תציירי לי בסדיני שקשרתי אותם בסדין, בבד, ואותם 13 מאי, וחדרו לי לפלניה, ותחזירו אותם לפלוני, תשקותינו מיני, שאני לקחתי אותם כספים מפלוני, ולא הצטריכו לי, ולא היה לי צורך באותם 13 מאות. לפי הסיפור ומה שאני הבנתי פה, מאחר שאותו ריש נהרה בא למקום וראה שאין ממי לגבות, אז לא היה לא לעבור עד רבי זירה צורך לאותם כספים שאותו ריש נהרה כבר נתן הנחה שלא צריך אותם, ולכן הוא ציווה להחזיר אותם למי שנתן אותם בהתחלה. עד כאן שיעורנו להיום.